השיעור לקוו חשבן בשנה פשוטה. ביום הזה לומדים את כל איגרת למדבט ומסיימים את חלק איגרת הקודש בתניה. השיעור מתחיל בדף קוף נון עמוד ב' תחילת האיגרת ומסתיים בקוף נון ג' עמוד א' בסיום איגרת הקודש.
איגרת פותחת בפסוק ברך השם חילם ופועל ידם ירצה. זה מברכת משה רבינו שכתוב בסוף התורה בספר דברים, ברכת משה רבינו לשבט לוי, שמשה רבינו מברך אותם שהקדוש ברוך הוא יברך את חילם, יברך את הכוח שלהם, את המפעל שלהם, את המעשים שלהם, ופועל ידם, הפעולות שהם שבט לוי עושים, ירצה שהם יבואו ויהיו מרוצים, יתקבלו לרצון לפני הקדוש ברוך הוא. יש קטע שכתוב באבות דרבי נתן, שאחרי שחרב בית המקדש, מהי העבודה המחליפה את עבודת הקורבנות? שהרי הפסוק הזה מתייחס לשבט לוי שעבודתם הייתה קשורה לקורבנות בבית המקדש. אומר אבות דרבי נתן, מהי העבודה שהיא מחליפה את עבודת הקורבנות? זוהי עבודה של צדקה, כך כתוב. מכיוון שהאיגרת הזו מתייחסת לעניין של צדקה, אז הוא פותח באותו ביטוי, באותו סגנון שמתאים לשבט לוי על העבודה שלהם במשכן או במקדש, זה בעצם הברכה לכל יהודי שמתעסק בעניין של צדקה. לרצון להם לפני השם תמיד. כשאדם נותן צדקה, זה בעצם לרצון, זה מרומם לפני השם את כל מעשיו. ידוע, יש פסוק שמדבר אמנם לא לגבי צדקה, מדבר אמנם לגבי הדברים שיוסף הצדיק אמר לכהני מצרים בעת שהוא גבה מהם את המס עבור פרו, את השדות וכולי. עכשיו יש פסוק שהוא טבע מהם את החומש, הוא אמר להם שהחמישית תהיה לפרו וארבע הידות תהיה לכם. אז מה? לכהנים אמר שבכלל לא יקרו שום דבר, נכון? ולכל העם הוא אמר, לכל העם הוא אמר שהארבע הידות יהיה להם והחמישית לפרו. אז הביטוי הזה מופיע בדימוי בנושא צדקה. כידוע הרי שבצדקה יש חובה שזה מעשר, ויש מן המובחר שזה חומש. כשאדם נותן חומש, אז אמנם ארבע ידות יהיה לכם, 80% נשאר אצלך, אבל תדע לך שכשאתה נותן את החומש, אתה בעצם מרומם גם את ה-80% שנשאר אצלך, שגם בהם אתה מחדיר קדושה. המעט שנכנס למצווה של הצדקה מרומם את הכל. זה מה שהוא גם מרמז, הוא אומר שזה יהיה לרצון להם לפני השם תמיד. כל פעולה של צדקה מרוממת את כל מעשיהם, את כל התעסקותם, והכל יהיה לרצון לפני השם.
אין עוד משמעות למילה צדקה?
זה הרבה משמעויות. זה יכול להיות
צדק, צדקה.
ההבדל בין צדק וצדקה זה נראה באיגרת הזו בדיוק, הוא יסביר את ההבדל בין צדק וצדקה, זה נראה עוד מעט. אבל בכלל צדקה יכול להיות לאו דווקא בממון, יכול להיות צדקה גם בגופו, יש צדקה במילים וכן הלאה.
ודאי. פה הוא גם מרומז, צדקתו עומדת מעל.
זה עוד מעט נגיע לזה, זה השורות הבאות. זה עוד לא קרה, עוד מעט נגיע. כה ייתן וכה יוסיף השם לאמץ ליבם בגיבורים. גם בביטוי הזה, מה זה לאמץ ליבם בגיבורים? לפעמים קשה לבן אדם לתת צדקה. לא נוח לו לתת. זה נאמר בפרקי אבות, איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו. הוא כובש את יצרו וכן נותן. הוא צריך שיהיה לו אומץ, כוח, להמשיך להתגבר. על זה הוא מברך אותם ואומר, כה ייתן וכה יוסיף השם, לאמץ ליבם בגיבורים, שימשיכו להתגבר על היצר ולהמשיך לתת צדקה. ונדיב על נדיבות יקום, כשיש את אותו מעשה שהזכרנו קודם. אותו אחד שהוא מזרז את העם לתת צדקה, הוא, הנדיבות שלו גוברת על הנדיבות בפועל של אילו הנותנים. הזכויות שלו, של אותו אחד שדוחף את האחרים לתת, גדול יותר לפעמים מאותם אלה שנותנים בפועל. להיות גדול המעשה בכל עיר ומניין, בכל קבוצת חסידים שיש מעשה, שיש אותו אחד שהוא דוחף את כולם, מעודד את כולם לתת צדקה, ותחשב לו לצדקה. למרות שהוא רק דוחף אותם, זה עצמו נחשב לו לנתינה ולעשייה של צדקה.
והוא צריך בכל זאת לתת צדקה.
את חלקו הוא צריך לתת. אנחנו מדברים ביחס לדחיפתו שהוא דוחף את האחרים, אז גם הדחיפה עצמה נחשבת לו לצדקה. ועל העושה נאמר, איזה ביטוי כתוב על העושה, על המעשה, אנחנו אומרים שתחשב לו לצדקה ויש לזה מעלה גדולה. על העושה נאמר, מה נאמר על העושה, זה שבפועל נותן? צדקתו עומדת לעד. הצדקה של אותו אחד שנתן כי עוררו אותו לתת, היא עומדת לעד. עכשיו ידייק פה אדמו"ר הזקן, באיגרת הוא שתי דיוקים נפלאים, מה זה נקרא צדקתו עומדת לעד? למה, זה הרי פסוק שמופיע בתהילים, למה דוד המלך מתייחס פה לעניין של צדקה בלשון נקבה? עומדת. לפעמים מתייחסים לעניין של צדקה בלשון זכר. והוא יזכיר את זה בהמשך האיגרת, צדק לפניו יהלך. אז זה גם במובן דומה, מה ההבדל בין צדק לצדקה? פה אומרים צדקה, על צדקה אומרים עומדת לעד, עומדת זה לשון נקבה. הוא אומר פה מרומז על אותו אחד שלא נתן כי הוא יזם, כי הוא הגיע למסקנה ולהתעוררות עצמית, אלא מישהו דחף אותו. הוא מושפע מאחרים. יש משפיע שהוא כמו זכר, ויש את המושפע שהוא בדימוי של מקבל, של נקבה. לכן הוא אומר עומדת לשון נקבה, שמקבל התעוררות ליבו הטהור, זה שהוא מתעורר. וזה שליבו טהור ומתעורר לתת, זה מגדול המעשה. זה בא מהגדלות של המעשה של אותו אחד שעורר אותו לתת. אף על פי כן החידוש הוא, למרות שהנתינה שלו לא באה ביוזמתו, אלא הוא בסך הכל כאילו מושפע, הוא נקבה, עומדת לעד. החידוש הוא שכל פעולה שיהודי עושה, כל מצווה, וכאן אנחנו מדברים על מצוות צדקה, יש לזה פעולה נצחית לעד. פירוש שכל הצדקה והחסד שישראל עושים בעולם הזה מנדבת ליבם הטהור, כל עניין טוב שיהודי עושה מליבו הטהור שמתנדב, אומר כאן אדמו"ר הזקן ביטוי, והרבי מביא באחד משיחותיו שזה ביטוי נדיר מאוד בדרך כלל בחסידות. מה הוא אומר? הן הנה הפעולות הללו, הפעולות של החסד והצדקה שיהודי עושה, חיות וקיימות בעולם הזה הגשמי. מה הדגש כאן? בדרך כלל כתוב במאמרים, והעניין הזה כתוב בעריכות במאמרים של האדמו"ר המהר"ש, שכשאדם עושה פעולה טובה, ההשפעה של זה כרגע היא בעולמות עליונים. אדמו"ר המהר"ש מדמה את זה כמו אוצר שנמצא בכספת סגורה. זה נמצא בעולמות עליונים בכספת. המפתח בידך לפתוח, לקבל את השפע, אבל קודם כל, איפה הפעולה שלך קיימת? אי שם, בעולם עליון. פה אדמו"ר הזקן קודם כל מדגיש שכל הצדקה והחסד שישראל עושים בעולם הזה, איפה זה קיים? בעולם הזה הגשמי. הוא מוסיף, שימו לב, כשהוא אמר קודם שישראל עושים בעולם הזה, הוא לא אמר הגשמי. כשישראל עושים בעולם הזה, אבל כשהוא מדבר על קיימות, הוא מוסיף קיימות בעולם הזה הגשמי. שלא תחשוב בעולם הזה, אבל ברמה רוחנית. קיים בעולם הזה הגשמי, זה פה למטה. ולא סתם, אלא חיות וקיימות בעולם הזה. מה זה נקרא חיות וקיימות? מה זה נקרא זה חי? יש ביטוי מאוד מעניין של המגיד ממזריץ'. מגיד ממזריץ' נקרא חלק מלשונו. מגיד ממזריץ' כותב, הוא לוקח פסוק, כתוב, ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי, אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אומר המגיד ממזריץ' דבר כזה, תדע לך שאם למשל אדם לוקח חוטים של ציצית, דוגמה, החוטים אין בהם כחוטים חיות אלוקית מיוחדת, יש להם חיות כמו שיש לכל דבר בעולם. אם אתה אבל לוקח את החוטים, קושר אותם בדרך שההלכה אומרת שצריך לקשור, ואתה מתעטף בתלית ואומר את הברכה שצריך לברך, ואתה חושב בעת ההתעטפות את המחשבה שצריך לחשוב, אז תדע לך שאתה מחבר כרגע את המחשבה, דיבור ומעשה שלך עם כל ההלכות שכתוב בשולחן ערוך על ציצית וכל הפרשיות שכתובות בתורה על ציצית, ומה אתה בעצם עושה? אתה מכניס בזה חיות, אתה מחבר את הכל, וזה פשוט הופך להיות לא סתם חוטים, זה חי, זה מצווה שיש בה חיות. שכתוב וחי בהם, הוא מסביר, לא וחי בהם על הבן אדם, שהבן אדם יחיה, אלא וחי שהמצווה מתחילה לחיות. לפני שקיימת את המצווה זה היה חפץ גשמי, זה התחיל לחיות. דוגמה לכך, יש ביטוי מעניין של האדמו"ר הצמח צדק, שהוא מתייחס למה שמשה רבינו אמר, שהוא רוצה להיכנס לארץ ישראל. הוא התחנן. תף קוף תתרף תפילות, התפלל והתחנן להיכנס לארץ ישראל. מה הסיבה שהוא רצה להיכנס? יש ביטוי מעניין, כתוב במדרש, אמר משה רבינו לפני הקדוש ברוך הוא, רצוני להיכנס בארץ ולקיים את המצוות. אבל הוא לא אמר לקיים את המצוות. הוא אמר כדי שהמצוות יתקיימו על ידי. זה על השם. אז מדייק הרי בעצם הצדק, ולמה הוא לא אמר את הלשון? כדי שאקיים את המצוות. הוא אומר לו, כדי שהמצוות יתקיימו על ידי. זאת אומרת, הוא בא, הוא אמר, אני רוצה להיכנס לא בשבילי, בשביל המצוות. כי כשהוא יקיים את המצוות, המצוות יתחילו להיות מצוות חיות. תקבל, המצווה תקבל חיות. כי כשיהודי מקיים מצווה זה חי. זה גם מרומז כאן בלשונות של אדמו"ר הזקן. שכשיהודי מקיים מצווה, תדע לך, הן אינה חיות וקיימות בעולם הזה הגשמי. המצווה התחילה לחיות. יפחת, נפחת רוח חיים במצווה. פשוט כאן בעולם הזה הגשמי זה חי. זה חי עד זמן התחייה. כרגע אתה לא רואה את הפעולה האדירה של המצווה, אבל זה חי. אמנם היה כאן, היה כבר איגרת קודמת, למדנו את זה, איגרת י"ז באיגרת הקודש, הייתה איגרת ארוכה יחסית. אדמו"ר הזקן הסביר שיש מצוות שמקבלים שכר בעולם הזה, אבל איך היה לשון? יש את הפירות שאדם אוכל בעולם הזה, אבל הקרן קיימת בעולם הזה. זאת אומרת, גם במצוות שאתה מקבל כאן שכר, זה לא, אתה לא מקבל את המצווה. המצווה עצמה שמורה לעולם התחייה, זה מה שנקרא עולם הבא. והוא יזכיר מיד עוד שתי שורות את אותו איגרת הקודמת. אז הוא אומר שהמצווה הזו חיה עד זמן התחייה. שאז, מה קורה בזמן התחייה, בתחיית המתים? הוא זמן גילוי אלוקות ואור אינסוף ברוך הוא מבחינת סובב כל העלמין בעולם הזה. כשיהיה את התקופה של תחיית המתים, זה הגילוי האלוקי המקסימלי שיכול להיות. גילוי של אור הסובב בעולם הזה, הוא כמו שכתבתי בעריכות במכתב דאשתקד. המכתב דאשתקד זה מכתב, כמו שהזכרתי כרגע, איגרת י"ז. עכשיו, כשאדם יגיע לתחיית המתים, ויהיה גילוי אלוקי אדיר בעולם, הרי וצריך להיות כלי ומכון להתלבש בו אור אינסוף ברוך הוא. כדי שהאור האלוקי ישרה בך, אתה צריך להיות כלי לדבר, כמו הגוף לנשמה, דרך משל. נשמה לא יכולה להיות ארטילאית, היא צריכה גוף. האור האלוקי הזה לא יכול לשרות אם לא יהיה כלי. כמו שכתוב עלו, כה דברי כאש. למה הקדוש ברוך הוא ממשיל את דבריו לאש? מה אש אינה מהירה בעולם הזה, אלא כשנאחזת ומתלבשת בפתילה? כמו שכתוב במקום אחר, אדמו"ר הזקן אומר את זה בתניא בליקוטי אמרים, יש על זה פרק ארוך. אש גשמית לא יכולה להתקיים אם לא תתפוס את זה בתוך פתילה גשמית. נשמה לא יכולה לשרות פה אם זה לא ייכנס לתוך גוף גשמי. שום גילוי אלוקי לא יכול להתקיים בנו אם אנחנו לא נהיה כלים לדבר. אתה לא יכול להגיד, יש פה גילוי גדול. נכון, יש גילוי, אבל מה אתה והגילוי? איזה מחותן אתה עם הגילוי? אם אתה תהיה כלי לדבר, אז אתה תהיה כלי, אז הגילוי ישרה בך. יגיע תחיית המתים, יהיה גילוי אלוקי בעולם משהו אדיר. אבל מי כלי לקבל את הגילוי הזה? אומר אדמו"ר הזקן, תדע לך, והגוף והכלי לאורו יתברך, היא מידת החסד ונדיבת הלב. שתי דברים צריך, שניים שהם אחד. אדם צריך לעשות חסדים עם לב נדיב. לעשות פיזית חסדים ולעשות את זה עם כל הלב. כשאתה עושה מידת החסד עם נדיבת הלב, אתה מצחצח ומכשיר את הכלי שלך, שבבוא היום אותו גוף שכיום קיים את המצווה, הרי אותו גוף יקום לתחיית המתים, הוא יהיה כלי לגילוי. כי המעשה חסד הם אלה שהופכים את הכלי לכלי, את הגוף לכלי. ליתן ולהשפיע חיות למאן דלתלי. כשאתה נותן חיות למי שאין לו, מה שאתה נותן לו, משהו גשמי, משהו רוחני, מילה טובה, אוכל, כסף, זה לא משנה מה. אדם שאין לו, אתה נותן לו, זה החסד בנדיבת הלב שמכשיר את הגוף להיות כלי לגילוי האלוקי הגדול. איפה רואים שדווקא המעשה חסד הוא הכלי? אומר אדמו"ר הזקן, כמו שכתוב בתיקונים, כתוב בתיקוני הזוהר, וכמה גופין תקינת לו, הקדוש ברוך הוא תיקן, תיקן פירושו התקין, סידר, לגילוי האלוקי הרבה גופין, גופין זאת אומרת הוא תיקן הרבה כלים, שבהם תוכל לשרות הגילוי האלוקי, והתקריאו בתיקון הדעה, איך קוראים לזה בתיקונים לכלי? חסד זרוע ימינה. חסד, שהוא זרוע ימין, הוא הכלי לקבל את הגילוי האלוקי. למה? לכאורה אתה הרי אומר שחסד הוא רק זרוע ימין, אבל הגוף יש לו גם זרוע שמאל, יש לו גם גוף, יש לו עוד חלקים. איך אתה כאילו נסחף ואומר שהחסד שזה זרוע ימינה זה בעצם כלי לכל הגילוי האלוקי? אז הוא אומר מיד, וכל הגוף נכלל בימין. תדע לך שבאלוקות כשאומרים ימין לא מתכוונים רק לצד מסוים או להערה קטנה מסוימת. כל הגוף בנמשל זה כל הגילוי האלוקי של סובב כל העלמין נכלל בימין. ואתה רוצה להיות כלי לימין? חסד דרוע ימינה.
מה הדוגמה לחסד? ההבדל לצדקה?
כל פעולת חסד לתת למי שאין לו. הכל ממין העניין. מה אין לו? אז תיתן לו, זה חסד. וכך אמר הפיית, יש בתפילה של מוסף של ראש השנה יש פיוטים, אז בין הפיוטים כתוב שם לבושו צדקה. מה זה לבושו צדקה? לבושו של מי? לבושו של הקדוש ברוך הוא. אתה רוצה אותו, בלי לבוש אתה לא יכול לקבל אותו. בלי לבוש הוא ארטילאי, אתה בכלל לא תוכל לגשת. אתה צריך לבוש. מהו הלבוש שלו? לבושו, לא הלבוש רק של זרוע ימין, או לא הלבוש רק של זרוע כזה, או לבושו. הלבוש מקבל אותו בלי תנאים, בלי פרטים. את כל כולו, צדקה. אם אתה תעשה צדקה, זה הלבוש שדרכו תוכל לקבל אותו. וזהו שאמרו רבותינו ז"ל, זה מה שכתוב, אין הצדקה משתלמת, אלא לפי חסד שבא. כשאתה נותן צדקה, אתה תקבל את התשלום בהתאם לחסד, לנדיבות הלב. זאת אומרת, לא מספיק רק המעשה הטכני, אלא הלב שאתה נותן בדבר. הפנימיות שלך שאתה שופך בדבר. שנאמר, הפסוק אומר, זירו לכם לצדקה. כשאתה עושה צדקה, אתה זורע. כשאדם זורע בשדה את הגרעיני חיטה, הרי המטרה בסופו של דבר לקצור. כי הגרעין שהוא תומם באדמה כרגע הוא בהסתתרות. כשאתה תקצור, לקחת את מה שהגרעין גילה. מה הפסוק אומר? קיצרו לפי חסד. כשאתה זורע צדקה, זרעת, השקעת. השקעת, אבל זה בעלם. אתה רוצה לקצור גם? מה פירוש לקצור? לקבל בגילוי את מה שעשית? לפי חסד. מה זה לפי חסד? החסד זה הגילוי של מעשה הצדקה. שהקציר, כשאדם קוצר כמו בגשמיות כפשוטו, הוא גילוי הזריעה התמונה בארץ. כשאתה קוצר, מה זה נקרא אתה קוצר? אתה מגלה מה שזרעת. אותו דבר בנמשל. המעשה חסד, כמו שאומר במפורש בלשונו הקדוש, וכך הוא הצדקה והחסד שישראל עושים בזמן הגלות, כל המעשה הצדקה שאנחנו עושים כיום, ואדם עושה מעשה הצדקה והוא לא רואה את ההשפעה האלוקית האדירה בעולם, אז אומרים כרגע אתה זורע, היא תמונה ונסתרת, אתה זורע, אתה רק רואה מעשית שיהודי קיבל ממך דבר שאין לו, והוא זוהר ושמח, ודאי שאת זה אתה רואה. אבל את הפעולה האדירה הרוחנית, הגילוי האלוקי, אתה לא רואה כרגע. עד זמן התחייה שיתלבש ויעיר אור אינסוף ברוך הוא בעולם הזה הגשמי. בזמן תחיית המתים, שהגילוי האלוקי יעיר פה בעולם הזה הגשמי, למי הוא יעיר בעולם הזה הגשמי? למי שעשה מעשה חסד וצדקה בעולם הזה הגשמי.
למה ההפרדה עד לתחיית המתים? התשובה היא במקום, לא?
הוא קיים במקום, אבל הבעיה היא בנו שאנחנו עדיין היום לא יכולים כמו הגרעין. הכנסת אותו לאדמה, הוא כבר קיים. אבל אתה לא יכול כרגע עדיין ליהנות מההשקעה שלך.
למה? יש את החסד. אם אתה מתבונן, אז שם תשלום של החסד.
הקצירה שהיא תבוא, זה לפי חסד, אבל מתי יהיה אפשר לקצור?
במקום גם.
במקום ודאי, אבל רק את הפירות. את הקרן לעולם הבא. זה מה שאדמו"ר הזקן אמר באיגרת י"ז. ודאי שאנחנו קוצרים גם במקום. אז הוא העריך שאנחנו יודעים הרי שבצדקה זה אחד הדברים שכתוב הוא בחנו נינה בזאת. כזו שאנחנו אומרים, תיתן צדקה, תיתן מעשר, אתה תראה שפע מיד, אין ספק, מקבלים במקום. אבל כל מה שאתה מקבל במקום זה... זה כלום, זה הפירות, זה לא זה. את הקרן, את העיקר, אתה לא יכול לקבל כבר. אומר אדמו"ר הזקן, אנחנו לא קהילים לזה לקבל. ויהיו וגרמו אחד הם בחינת הכלים דעשר ספירות האצילות. כתוב ככה, בעולם האצילות האור האלוקי, אנחנו יודעים, זה העולם הכי גבוה. האור האלוקי שם הוא נפלא. הכלי לקבל את האור של עולם האצילות חייב להיות כלי עדין ביותר. עד כדי כך הכלי חייב להיות עדין ביותר, שקוראים לו יהיו וגרמו אחד. הכלי צריך להיות כל כך עדין כדי שבכלל לא יוכלו לשים לב מה הכלי ומה האור. הכלי והאור ממש בהשוואה היה לנו על זה איגרת ארוכה, איגרת חף הידוע. אומר אדמו"ר הזקן, אם בעולם האצילות, שזה לא עשי, כי אנחנו פה מדברים על גילוי יותר נעלה, גילוי שלא הסובב הוא יותר מעולם האצילות. אם בעולם האצילות הכלי צריך להיות הכלי העדין ביותר, שקוראים לו איו וגרמו אחד, וכל שכן וקל וחומר, אור אין סוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, מלמעלה מעלה מבחינת הצילות, על אחת כמה וכמה כשמדובר על גילוי כזה גבוה של אור הסובב, בוודאי שהכלי חייב להיות כלי עדין ביותר. ומהו הכלי העדין שנהיה כלי? זה הכלי שבא על ידי חסד וצדקה שהזכרנו קודם. אז אם כך, מה הסיבה שקוראים לאותם יהודים שנגררים אחרי המעשה, קוראים להם לשון נקבה, צדקתו עומדת לעד, מה היה הסיבה הראשונה שהזכרנו קודם? עומדת לשון נקבה, למה? כי הוא לא עושה את זה מיוזמתו, כי הוא רק מושפע מאחרים. אחרי כל העריכות שהסברנו, מה הפעולה הגדולה של צדקה, אומר אדמו"ר הזקן, מכאן נגיע לפירוש נוסף למשמעות של עומדת לשון נקבה. ולפיכך נקראת צדקה לשון נקבה, צדקתו עומדת לעד, שמקבלת הערה מאור אינסוף, סובב כל העלמין, המתלבש בתוכה בעולם הזה הגשמי בזמן התחייה. אומר, סיבה נוספת למה למי שנותן צדקה פורים עומדת, כי אתה הופך להיות כלי לקבל את הגילוי הגדול. אמרנו שיש גילוי כזה גדול, וחייב להיות כלי עדין ביותר, כי הרי בעולם האצילות הכלי הוא כזה שקוראים לו יהיו וגרמו אחד. והגילוי שלו הסובב בוודאי חייב להיות כלי עדין ביותר. מי יהיה כלי? אומרים, אתה רוצה להיות כלי? אתה רוצה להיות עומדת, מקבל? צדקתו עומדת לעד. אתה רוצה להיות כלי בתקופה הזו של לעד, תחיית המתים. תחיית המתים זה התקופה של לעד ולעולמי עולמים, תקופת הנצח. אתה רוצה להיות כלי, להיות עומדת, להיות כלי מקבל, אז צדקתו, תן צדקה, תהיה כלי. אז אם כך, שתי פירושים למשמעות, צדקתו עומדת לעד, גם כפשוטו, מי שעושה צדקה אחרי שמישהו אחר יזם את ההתעוררות, וזה פירוש פנימי יותר, שהוא נהיה כלי לגילוי הגדול. אבל, אומר אדמו הזקן, כל זה, זה צדקה שאדם נותן על ידי שמישהו אחר עורר אותו. זה נקרא על ידי שהיה מעשה, והמעשה עורר אותו. ועל זה אדמו הזקן כתב את האיגרת, את המכתב, כבשורה טובה על כך שכתבו לו שמינו בעיירה מעשה. מסיים אדמו הזקן ואומר, אבל מתי שיהודי מתעורר לבד, ועוד מעט נראה מה הוא צריך לעשות כדי להתעורר לבד, והוא לא מחכה עד שמישהו אחר יעורר אותו, יש בזה מעלה עוד יותר גדולה. אבל צדק לפניו יהלך, זה גם לשון של דוד המלך בתהילים. גם פה הוא מדבר על מושג של צדקה, אבל פה הוא קורא לצדקה בלשון זכר. צדק, לא צדקה. יהלך, לשון זכר, לא כמו עומדת לשון נקבה. זאת אומרת שבצדקה עצמה יש לנו גם כן פעולה מסוג שנקרא זכר. מה זה? הוא לשון זכר, היא מידת החסד המתעוררת בלב האדם מעצמו. יש מצב שאדם לא מחכה עד שיבוא מישהו וידפוק לו על הטריס ויגיד לו, יהודי תתעורר, צריך לקום לתת צדקה, אלא אתה תאיר את עצמך. איך אדם יאיר את עצמו ויגיע למצב שהוא צריך לתת צדקה? על ידי התעוררות אהבת השם בקריאת שמה. אדם צריך לקרוא קריאת שמה ולהגיד שמה ישראל ולהגיד ואהבת, ולהבין מה זה עבודת השם ומה זה אהבת השם. הוא לדובקה בו שהדביקות שלו באלוקות תהיה באופן מלא, ולמסור נפשו באחד עד למסירות נפש. תכלס, איך מגיעים למסירות נפש? מה השיא של מסירות נפש? ואהבת, הגיע לאחד, ואהבת בכל לבבך ובכל נפשך. מה השיא? הוא בכל מאודיך כפשוטו. יש בכל מאודיך שמסבירים שזה מסירות נפש, אבל יש בכל מאודיך כפשוטו, בכל ממונך. זאת אומרת לתת צדקה. איך אדם יגיע להתעוררות הזו של נתינת הצדקה? על ידי שהוא יעורר את עצמו, יתפלל כמו שצריך, יגיד שמה ישראל, יתבונן בגדלות הבורא ובמסירות נפש, ויבין שהמסירות נפש נבחנת ובא לידי ביטוי בנתינה של הצדקה. ובהתערות הדלתתה, כשאדם מתעורר מלמטה וכמיים הפנים לפנים, כן לב אדם העליון, התערות הדלילה, כמו שאדם מעורר מלמטה, ככה הוא גורם שיהיה התעוררות מלמעלה. כמו הלשון הידוע, כמיים הפנים לפנים. אותו צורה שאתה מראה למים, הרי אותו צורה המים מראים לך וחזרה. הוא המשכת אור אינסוף ברוך הוא הסובב כל עלמין, למטה מטה בעולם הזה הגשמי, בבחינת גילוי בזמן השחייה. כשאתה תעורר את העניין מצדך בהתערות הדלתתה, זה יגרום את הגילוי האלוקי, אבל הרבה יותר גדול. כאן הוא לא מעריך כל כך, רק הוא ירמז את זה בשורה הבאה, אבל כפי שמבואר בביורים על התניא, בגילוי של סובב כל עלמין גם יש דרגות. יש דרגה שנקראת חיצוניות ופנימיות. כשאדם מתעורר על ידי שמישהו אחר עורר אותו, הוא יקבל בזמן התחייה את הגילוי של סובב כל עלמין, אבל באופן של חיצוניות. אדם שעורר את עצמו לבד, ובהתאבות הדלטטה בעבודה עצמית הוא הגיע לזה, אז הגילוי יהיה הרבה יותר גבוה. כמבואר במכתב דאשתקד, בעריכות זאתו איגרת שהזכרנו קודם, איגרת יוזיין. רק נתיים עוד שלוש שורות, וזהו, לפניו יהלך. זה הסיבה למה בתהילים, כשהוא מדבר על צדק, צדק לשון זכר, הוא אומר, לפניו יהלך. מה זה לפניו? לפניו לא רק לפני, לפניו לשון פנימיות. אתה רוצה לקבל את הפנימיות לפניו? מה שהרבה יותר פנימי, זה על ידי צדק. זה על ידי שאתה תעשה את הדבר מצדך בעבודה עצמית, שמוליך וממשיך פנים העליונים. מי למעלה מהאצילות? למעלה מהאצילות זאת אומרת מי סובב כל העלמין? עד עולם העשייה. אדמו"ר זקן מסיים, וכעת עת לקצר, וכל טוב מהם לא ייבצר. היטיבה השם לטובים ולישרים בליבותם, הוא מרמז כאן את שתי הדרגות שהוא דיבר קודם. טובים זה אלה שנותנים בפועל את הנתינה, לישרים בליבותם זה גם כאלה שאולי היו רוצים לתת, ואין להם כל כך הרבה כמה שהם רוצים. הלב שלהם יותר רחב מהכיס שלהם. אז הם רוצים לתת הרבה, אז לפחות בליבותם הם ישרים. כנפש תדרשנו, כל אחד, כמה שהנפש שלו דורשת את הקדוש ברוך הוא משתוקקת אליו, אז האדמו"ר הזקן פה מבטיח ונותן ברכה שכל טוב מהם לא ייבצר, כל אדם כזה לא ייבצר, לא ייפסק ממנו כל טוב, וימשך לו שפע רב בלי גבול, גם פירות בעולם הזה וגם הקרן קיימת לעולם הזה.
אמן.